אנחנו פותחים את ספר במדבר. בספר במדבר אנחנו נתקלים בהרבה שמות, כמו ספר דברי הימים, וצריך לדעת שגם השמות וגם המספרים יש להם מסר מעבר למה שאנחנו קוראים. בשמות חז"ל גם דרשו, והיה להם מסורת איך לדרוש את כל השמות, כך כתוב בגמרא וכך כתוב גם בהלכות שמעוני, שהם ידעו לדרוש מה כל שם מלמד אותנו.
מה זה הם ידעו כבר לא יודעים?
ככה הגמרא כבר אומרת שהם, הגמרא אומרת שהם ידעו, אבל במדרש לא מוזכר איך לדרוש כל דבר. בדגלים אז יש מסרים סודיים, חז"ל אומרים שכבר יעקב אבינו אמרנו באיזה דגל להיות, איך לסדר את השבטים. השבטים הם כוחות שונים, באמת לכל שבט יש את הנטיות, את הכוחות, את הברכות, את הצבע, את המזל שלו, את הדגל שלו, את האבן שלו בחושן. כל שבט, הגמרא אומרת, יש לו תכונות שונות, זאת אומרת שבאופן גורף לאנשי אותו השבט יש את התכונות האלה, וזה בא לידי ביטוי גם בדגל, באבן שלהם, בצבעים שלהם, במזל שלהם, במקום הנחלה שלהם, בחודש שלהם. כל שבט יש לו חודש, היה אמור להיות לכל שבט חג בחודש מסוים, היה אמור להיות 12 חגים כל ראש חודש לשבט אחר, כי כל שבט יש לו התייחסות לדבר אחר, כמו שאמרנו, שגם כן יש 12 צינורות ו-12 נוסחאות בתפילה כנגד ה-12 שבטים. יכול להיות, אני לא ראיתי את זה כתוב, יכול להיות שגם ב-12 שעות ביום יש שעות שהן תואמות לכל שבט, זה לא ראיתי כתוב באף מקום. הרב פסנס הצהל היה מצטט מדרש שלכל שבט היה תלית אחרת, שגם בצורת התליתות, אנחנו כולנו לובשים פסים שחורים או לבנים, כן? אז להם היה דגמים, אולי בצורת הדגל שלהם, שהיית מסתכל על התלית של בן אדם, יכולת לדעת מאיזה שבט הוא. זה היה גם כן חלק מהשבטים.
היה הלכה או היה מנהג שלהם?
אני לא יודע. מנהג הוא גם הלכה.
זה, אבל זה...
אוקיי. טוב. רש"י בפסוק נון ג' כותב, ולא יהיה קצף, הלוויים יחנו סביב למשכן העדות, ולא יהיה קצף על הדת בני ישראל. ואז רש"י אומר, ואם לאו, שיכנסו זרים בעבודתם זו, יהיה קצף. כמו שמצינו במעשה קורח, כי יצא הקצף, כן? מאוד מובן, כן? סיפור של קורח, קורח והעדה רצו להתקרב לקודש קודשים, כי יצא הקצף. הבעיה היא שהפסוק הזה לא נאמר על קורח. אחרי שקורח נהרג, ולמחרת הקהל בא בטענה על משה ואהרון, והקהלו כל העדה ויאמרו, אתם ממיתם את עם השם, אז משה, השכינה מופיעה, ומשה אומר לאהרון, קח את המחתה מהר אל העם, כי יצא הקצף החל הנגף, יש מגפה בעם, לך עם הקטורת. רגע, אז העם בא בתלונה, אתם ממיתם את עם השם, זה בכלל לא, זה היה אחרי שקורח מת, הכל נגמר, מה פשט ברשי? טוב, נקודה לחשיבה. אם יש לכם פשט עד שנגמור, נשמע אותו.
אבל משה לא אומר שהקצף יצא מהתלונה. יצא הקצף, והעם מתלוננים, ויכול להיות שהקצף כבר התחיל מקודם.
יפה. אז יש מדרש שאומר כמוך. בוא נראה. הפסוק אומר, ויאמר משה לאהרון, קח את המכתב, תן לה, יש מעל הנזוי, יחסין קטעות, והולך מרע לעדה וחפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני השם החל הנגף. אז יש מדרש שאומר מה זה יצא הקצף, בדיוק כמו שאתה אמרת. הקצף שהיה אתמול, שהצלחתי לומר לקדוש ברוך הוא, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף, יצא עכשיו עליהם. יש מדרש כזה, מה זה יצא הקצף, בדיוק כמו שאמרת. הקצף של אתמול על קורח יצא היום. ואז אם ניקח את זה שלב הבא, זאת אומרת, שעכשיו עם ישראל בזה שהם התלוננו על משה ואהרון, כשהם אמרו אתם עמיתם את עם השם, היה בהם בחינה של השתייכות לקורח בזה שהם קרבו לקודש הקודשים. ואז יוצא לנו חידוש גדול ברש"י. שכשרש"י אומר לי, הלוויים יחנו סביב למשכן ולא יהיה קצף, זאת אומרת, אבל אם ייכנס זר יהיה קצף, רש"י בא לגלות לי, תדע, הקצף שיוצא על עם ישראל פה, למרות שרש"י לא מצטט את המדרש הזה. זאת אומרת, רש"י לא אומר לי, חסר לי פה את הלולה שמקשרת, מה שאתה אמרת. זה לא כתוב. אבל אני אומר, צריך לצרף את המדרש הזה לרש"י, ואז זה בדיוק כמו שאתה אמרת.
פה גם אצל קורח יש את הציווי. זה לא שהם התקרבו מרצונם.
לא הבנתי.
הם רצו.
הקצף, אם תעשו כמצוותיי, לא יהיה קצף, ואם לא, שיקצו זרים בעבודתם, זה יהיה קצף. אבל פה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם להגיע. את קורח ודלתו.
אבל הוא אמר להם שכולם ימותו, שרק אחד יחיה. הוא לא ציווה. הוא אמר, אתם רוצים לערער על מה שאני אומר, אז אתה והם והארון לפני השם מחר, והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש, הוא מזהיר אותם שכולם ימותו.
אבל שזה יגרום לקצף.
זה מה שאני אומר, פה אנחנו רואים שהקצף עלה מישראל. כשהקדוש ברוך הוא אמר שהוא יכועס על עם ישראל, ומשה רבנו אומר, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף, אותו קצף של אתמול יצא. זאת אומרת, עם ישראל עכשיו חוטף את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותם יום קודם. וזה לא כתוב. זה, אנחנו מתוך מה שהוא אומר, אני אומר, במדרש, והרשי פה, אחרת אין פשט ברשי. הרשי אומר לי, כי יצא הקצב, זה לא אותו דבר. רשי אומר לי, קורח, והוא מצטט לי יום אחרי קורח.
אבל הפסוק לא אומר, אבל על קודש הקודשים, על קורבנות. אומר ששד לוי יחנו ליד הזה, וקורח היו לוויים.
כן, אבל לא יהיה קצף, ושמרו משמרת משכן העדות, שלא יתקרבו. זה מה שרשי אומר. זה השמרו, כן. שיש לנו את ה... קודם כל לבית אבותם. אז זה דבר גדול של עם ישראל. חזל אומרים לנו, המשנה אומרת, נסכת עבודה זרה, אל תעמיד את הבהמה שלך בפונדק של גוי. אל תעמיד את הבהמה שלך בפונדק של גויה. למה? כי הגויים חשודים על הרבייה. אז הגמרא שואלת, אבל זה גויה, זה בהמה נקבה אצל אישה גויה. אז הגמרא אומרת, כן, הגויים מצויים אצל נשות חבריהם. אז הגמרא אומרת, אבל אם הוא יבוא, אז יש לו את הגויה, מה אתה דואג על הבהמה? כן, אולי הוא יגיע והיא לא תהיה בבית, אז הוא ישתמש בבהמה. הגמרא אומרת, כל כך היה מצוי שגויים מצויים אצל נשות חבריהם. זאת אומרת, זה מה שהגמרא אומרת. אז כתוב במדרש, למה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל? ואותות לבית אבותם. שעם ישראל יש להם בית אבות, מה שלגויים אין. יהודי יודע, זה אבא שלי. אני רואה את זה לצערי הרב, אני רואה את זה עם הרבה אנשים שם, לא יודעים מי זה אבא שלי. זאת אומרת, לבית אבותם. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כי יש להם בית אבות. יודעים מי האבא. הם נאמנים בבתים. בתיאור של הצאצאים, אז כתוב ש... בני אהרון ומשה, ואז מצוטט רק בני אהרון. אז חזל אומרים לנו, כל המגדל את בן חברו, כאילו ילדו. אז הרב סולובייצ'יק אמר שיש שני גדרים בפרו ורבו. במצוות פרו ורבו, יש להוליד את הילד, כן? תולדות אהרון ומשה, מה שהנוצרים קוראים פרק ג', כן? בעליית רביעי. אז, ורק מצוטט בני אהרון. אז חזל דורשים ש... כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. רב סולובייצ'יק אמר, ששני גדרים בפרו ורבו, במצוות פרו ורבו, אדם צריך להביא בן ובת לעולם, הוא צריך לגדל אותם לתורה. אם מישהו לא גדל אותם לתורה, אומר רב סולובייצ'יק, הוא לא קיים מצוות פרו ורבו. אז לפי זה הוא תירץ את הסיפור של בן עזאי, שאמר נפשי חשקה בתורה, אז הוא לא התחתן, איזה מין תשובה זו נפשי חשקה בתורה? אני אקיים את הדין האחר של פרו ורבו. אני אגדל ילדים לתורה. וזה גם כן מה שכתוב פה, זה למה שנקרא תולדות. וזה חוזר ליסוד שכתוב, בת ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים. למה? שמגדלתו לעבודה זרה, רק מפני איבה התירו. זאת אומרת, אם הילד הזה לא גודל להיות ילד של תורה, אם הוא גודל להיות ילד של עבודה זרה, אז אל תניקי אותו. אל תהיה שותף לתת לו חיים. זאת אומרת, החיות, אנחנו רואים את זה גם בגדר הלכתי. החיות שלנו יש תפקיד בפרו ורבו, זה חיות שהיא חיות כמו שצריך לחיות. בן אדם שיחיה ויחיה חיים לא לפי ערכי התורה, אל תהיה שותף. לא מילדים, הרי המשנה אומרת, לא מילדים בנה של גויה, כי אתה מביא ילד לעבודה זרה. פה אנחנו רואים שהחינוך העתידי משפיע על ההשתתפות. הרי כתוב שאם מישהו הוליד ילד ואחר כך יתגייר, אז הוא יכול לומר קיימתי פרו ורבו, הבאתי ילד, אבל רגע, אתם לא קרובים, לא נכון, הוא הביא אותו לעולם. אז מה אנחנו רואים? שיש שני מרכיבים, כמו שרב סולובייצ'יק אמר בפרו ורבו, יש את ההולדה של הילד, אבל יש גם כן את החינוך של הילד. זה כל המגדל למד את בן חברות תורה כאילו ילדו.
זה דווקא אם ידוע שהילד יגדל בעבודה זרה או גם בספק?
שאלה טובה, זו שאלה גם כן, האם מגיירים ילד, לפעמים אנשים רוצים לאמץ ילד, אז הם מאמצים ילד גוי, ואז הם מביאים אותו לבית דין שיגיירו אותו. בית דין יכול לגייר ילד, או כי אבא שלו רוצה לגייר אותו, או כי זכין לאדם שלא בפניו. הגמרא אומרת, כל עוד שבן אדם ילד והוא נכנס ליהדות, זה זכות לו, כי הוא יתרגל ליהדות ויהיה לו חיים טובים. אם הוא כבר מבוגר, והוא נהנה מחיי הפקר, והוא כבר יודע מה זה להיות בהמה, אז מי אמר שהוא יאמר לך זה זכות? הוא יאמר, העדפתי להיות בלי כל החיובים האלה. מי ביקש ממך? למה שאני מחויב דרכה של תורה? אתה לא יכול לגייר אותו נגד דעתו. כן? זה הגדרה של הגמרא. אז לפי זה הפוסקים פסקו, שאם בן אדם בא אליך ורוצה שתגייר ילד שהוא אימץ, אם הוא שומר תורה ומצוות, והילד יגדל בחיי תורה ומצוות, אז אתה יכול לומר שזכין לאדם שלא בפניו, כמו כל ילד גר שמתגייר, בלי אבא. אבל אם האנשים הם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, גם אם הם תינוק שנשבו, באיזה זכות אתה מגדל את הילד, אתה מגייר אותו לחיים, אז אומר, זה הגדר שאתה שואל. כמה אני צריך להיות בטוח, תלוי בנסיבות.
אוקיי, יוצאים, מעלה יוצאים להציל חיים.
חייבים, זה, למה יישא מפני איבה עושים הכל, גם מחללים שבת בשבילם, זה ברור. אין לנו ברירה, זה מדין איבה, זה ברור, כן. טוב. טוב. אנחנו נעמוד פה.